ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שתי שורות מראש העמוד. אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אין לו לאדם להחרים את כל נכסיו. תשאלו מה זה להחרים? המילה חרם, חט, רש, מם, הוא לשון של הקדשה. אבל אם אדם משתמש במילה חרם להקדשה, יש דינים מפורטים ומיוחדים לסגנון הקדש כזה. אנחנו אמרנו, לפי מה שכתבנו בנושא, המשנה ילמד אותנו שאל לו לאדם להחרים ולהקדיש את כל נכסיו. המשנה, מחרים אדם מצונו ומבקרו, המם הוא חשוב, כוונה מקצת צונו. הוא יכול להגיד מקצת צונו יהיו חרם, ומה התחנה הסופית לחרם הזה? בזה באמת יש מחלוקת מה משמעות סתם חרמים. סתם אדם אומר הרי זה חרם, יש דעה שזה לבדק הבית, לבית המקדש, ויש דעה שסתם חרמים לכהנים, זה מתנה לכהן. המשנה ממשיכה, אמרנו שהוא מחרים גם מעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדי אחוזתו, ואם החרים את כולם, כלומר הוא לא שיער לעצמו כלום, אינם מוחרמים. דברי רבי אליעזר. אמר רבי אליעזר בן עזריה, מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו? על אחת כמה וכמה שאדם חס על נכסיו. אז רבי אלעזר בן עזריה מלמד אותנו פרק פרק בחיים, איך להתנהג התנהגות כספית פיננסית מחושבת, שאדם חס על נכסיו. רש"י כותב שלא יבזבזם להדיות, כלומר אם אפילו להקדש למטרה נעלה כזאת, שאדם לא יבזבז, לא יוציא את כל נכסיו למטרה נעלה כזאת, אז על אחת כמה וכמה לצורכי הדיות. מנה הני מילי, שלא יחרים את הכל. תתנו רבנן, הפסוק בויקרא פרק חף זין פסוק חף חט, והוספנו אגב בשוליים ונלמד את הפסוק ביחד לפני שנתקדם לגמרא. שם כתוב, אך כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו לא ימחר ולא יגאל, כל חרם קודש קודשים הוא לשם. הגמרא, מכל אשר לו, המם, שוב פעם אנחנו מדגישים, והביטוי, הפסקה הזאת, מכל אשר לו, הוא שייך למטלטלים שיש לו לאדם. אז מקצת מטלטלים, כן, אבל לא כל המטלטלים שלו, ולא כל אשר לו. הגמרא ממשיכה, מי אדם ולא כל אדם. המילים הבאות, ארבע המילים הבאות, יש הערה בצד של המדפיס, שכתוב בתורה ובהמה, ובקורבן אהרון לא גריס לה מבהמה ולא כל בהמה, אז אנחנו, לכן אנחנו שמנו את זה בסוגריים. הגמרא תתייחס למה נלמד מהמילה ובהמה, כפי שראיתם בפסוק שכתבנו וקראנו בשוליים, אבל זה לאחר כך. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ופה גורסים ומשדה אחוזתו, זה באמת כתוב כך בתורה, ולא כל שתי אחוזה. יכול לא יחרים ואם יחרים יהיו מוחרמים. נכון לא לעשות ככה, אבל אם הוא יחרים את כולם, זה יתפוס. תלמוד לומר, אך כל חרם, דברי רבי אליעזר. המילה אך בא למעט, אז לפי הלימוד כאן, זה לא תופס אם אדם מחרים את כל נכסיו. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, על אחת כמה וכמה שאדם חס על נכסיו. צריכים את כל הדוגמאות שהבאנו למעלה. הבאנו דוגמאות מצון, בקר, עבדים, שפחות, תקננים, שתי אחוזה. דאי כתב רחמנה, ואנחנו התגשנו עם פס כפול, ובשוליים הוספנו הם ציטוטים מהפסוק, הסבר הצורך של התורה לפרט כל דבר שאין לאחים כולו. אז אם התורה הייתה כותבת מכל אשר לו, זה שייך למטלטלין. הווה אמינא כל דאית ליה לא לחים, אבל מין אחד לחרימי כולי. אז נכון שאין לאדם להחרים את כל מה שיש לו, אבל במסגרת הנכסים שיש לו, מין אחד הוא יכול להחרים כולו. כתב רבנה מי אדם, המם, שוב פעם יש להדגיש, ולא כל אדם. ומזה לומדים שאפילו מין אחד לא לחימי כולי. ואי כתב רחמנה מי אדם שאין להחים את כל עבדיו, דלא סגילי בלא עבודה. אדם לא יכול להסתדר בחיים בלי עבד, בלי אדם שנשאר אצלו כעבד. אנחנו מדברים על עבד כנעני. אבל שדה סגילי בדיסטורן, יש צד לומר שלא מוכרח שאדם יחזיק שדה, הוא יכול לעבוד כאריס, דיסטורן זה אריס, אצל אחרים ולקבל אחוזים, שליש, רבע מהיבול של אותו בעל השדה, שהאדם הזה יעבוד אצלו כאריס. רשי כתב בדיסטורן שאריס לאחרים ויקבל שדות למחסה ולשליש ולרביעה. אז לכן אם היינו משמיעים את הדוגמה של אדם, לא הייתי רואה או מבין שיש הגבלה גם בהחרמה או הקדשות החמות של שתי אחוזה. בשוליים יש תוספת גרסה ואנחנו נלמד יחד עם זה, והיא אשמינן שדה, ואנחנו הוספנו את הפס הכפול בהתאם להוראות שאמרנו מקודם תחת המילה שדה. אם התורה הייתה משמיע בעניין שדה שלא להחרים את כולו, משום דחיותה, אדם חי מהשדה, זה עניין של קיום. אבל אדם, עניין של אדם שמשרת אותו, סגי לי בשמה, באלמה, הוא יכול להסתדר עם שמש, לאו דווקא עבד כנעני. והיא אשמינן אני תרתי, נחזור לגמרה, הדוגמאות של אדם ושדה, משום דאחה חיותה ואחה חיותה. שניהם, השדה והעבד שנמצא אצלו, זה עניין של חיות, שאדם חי דרכם. ברבנו גרשום, יש לציין שהוא מלווה את השורות שקראנו כבר, ואנחנו נסתכל מתחת לגמרא ברבנו גרשום. אבל שדה הווה אמינא לחרם כל שדותיו, הוא יכול, אם התורה לא הייתה כותבת משתי אחוזתו, הייתי אומר שאדם יכול להחרים את כל שדותיו, סגילי בדיסטורן, שיכול לקח שדות של אחרים בעריסות, ויכול לחיות בהן. ואשמין השדה גרידה, הווה אמינא, משום הכי לא לחמינו בכולו שדותיו, למה שלא יחים את כל השדות שלו? משום דחיותי מיניו, הוא חי מהם. אבל מי אדם, אמה, לחמינו לכולו עבדין, שיכול להחים את כל עבדיו, דסגילי בשמה ואמר, יכול להסתדר עם שמש אדם שהוא לא עבד כנעני, לא רכוש שלו, אלא עובד אצלו כשמש. משום, ואז כמו אמרה שאני משום כך צריך לציין אדם וגם שדה, משום דהכה והכה חיותי בין שדות ובין עבדים, אין אדם יכול לחיות בלא שדה בלא עבדים, ואם יחים כל עבדיו אינן מצויים עבדים אחים טובים תדיר לקנות, אבל מטלטלים תשכיחי מטלטלים אחרים למזוון בכל שעה שירצה. יש לו סכום, יש לו צלחות, שימכור אותם או אצלנו שיחים את כולם. לא חסר חנויות חנויות של כלי בית למשל, אז בכל שעה שירצה יכול לרכוש אחים במקומם, אין מה לחמינו כולו, אין בעיה שיחים את כולם. כתב החמנה, מכל אשר לו ולא כל אשר לו. נחזור לגמרא. אז אמרנו שאם היינו משמיעים אדם ושדה, משום שהחיות של אדם בא מהם, אבל מטלטלין לחמינו כולו, כפי שרבנו גרשום הסביר, אפשר בקלות למצוא אחים במקומן, צריכי. לכן יש ללמד שגם כאלו דברים שאדם לא יחים את כל מטלטליו. ובהמה למה לי? הבח גורס מה שלא גרסנו מקודם מבהמה, כי באמת המילה הזאת לא מופיעה בחומש, בתורה. אז אנחנו נדגיש את הגרסה של הגמרא עצמה. ובהמה למה לי? מה אני אמור ללמוד מ"ובהמה" שמופיע בפסוק? הרי במצורף למילה הזאת אין מם. הגמרא עונה לכדתניא, אני לומד משהו אחר מהמילה הזאת. יכול יחים אדם בנו וביתו עבדו ושפחתו העבריים ושתי מקנתו, האם שייך לדבר על חרם לגבי אלו? תלמד לומר בהמה. מה בהמה יש לו רשות למוכרה? אף כל שיש לו רשות למוכרה. אז דברים כאלו ניתן לאחים, אבל אדם לא יכול למכור בנו, אדם לא יכול למכור עבד או שפחה יהודים עבריים. שואת אגמר והלאו ביתו הקטן יש לו רשות למוכרה, יכול יחים. אנחנו יודעים שלאבא יש רשות למכור ביתו הקטן, לפני שהיא תגיע לגיל נערות, לגיל 12, אבא יכול למכור ביתו, פרשה מפורשת בתורה. אז האם הוא יכול גם להטיל חרם במובן הזה של הקדשה שמקדיש את ביתו הקטנה? לא. תלמוד לומר בהמה, מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולם? אין הגבלות מבחן גיל או משהו אחר אצל בהמות, אף כל שיש לו רשות למוכרה לעולם. להפוקי ביתו הקטנה שרק עד גיל 12 הוא יכול למכור אותה, מעבר לזה אין לאבא רשות למכור את ביתו. אז לא שייך חרם על ביתו, כמו שאמרנו על בנו אין חרם. אמר רב אלעזר בן עזריה, אם לגבוה אין אדם רשאי וכולי, אין אדם רשאי מה להחרים את כל נכסיו? שואלת הגמרא, היינו תנא קמא, מה בא רב אלעזר בן עזריה לומר לנו שהתנא קמא לא אמר? גם התנא קמא אומר אין להחרים את הכל. איכא בינה, יש הבדל הלכתי בין התנא קמא ורב אלעזר בן עזריה דרבי אילא. דאמר רבי אילא, באושה התקינו, באושה היה מקום שפעם הסנהדרין היו שם, אז באותו מקום התקינו המבזבז, מי שרוצה לתת צדקה לעניים, אל יבזבז יותר מחומש. יש הגבלה ל-20% חומש. עכשיו, מה אנחנו אמורים ללמוד מכאן ביחס לשיטות של התנא קמא ורבי אלעזר בן עזריה? אז אנחנו נסתכל ברשי ביחד. חומש, יש לנו גם כוכבית בתוך הרשי, אפשר לראות מיד. דגמרינן מיעקב, הסכום הזה של חומש נלמד מיעקב אבינו, דכתיב בתרין עיסורין בראשית פרח חב פסוק חב כתוב, ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, שם כתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יבית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. יש כאן פעמיים מעשר, אז פעמיים מעשר זה 20%. רבי אלעזר ממשיך רשי, רבי אלעזר בן עזריה אית לי דרבי אילה דעת השמינן שיהיה אדם חס על נכסיו, בזה שאלעזר בן עזריה הוסיף את ה, את ה, איך הגדרנו את זה מקודם, את הלימוד לחיים, יש בזה פן הלכתי שהוא אומר שלא למעלה מ-20%. רבי אלעזר, הכוונה לרבי אלעזר שהיה התנא קמא, לית לי דרבי אילה דאי בזבז טובה, לא אכפת לן, אם לפי רבי אלעזר אדם רוצה להוציא יותר מחומש, בבקשה, אלא שישאיר לעצמו קצת דומי דחירם. אז הנפקא מינה בא לידי ביטוי לנגיד צדקה שאדם רוצה לתת. לפי רבי אלעזר בן עזריה אין להוציא לצדקה יותר מ-20%. לפי התנא קמא, כמו שראינו אצל חירם העיקר שישאיר לעצמו קצת, גם אצל צדקות הכל בסדר, רק שישאיר לעצמו קצת. נחזור לגמרא, מעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו לו חבריו, ומנו רבי ישבב. רבי ישבב עצר מאותו אחד להוציא יותר מחומש לצדקה. ואמרי לה גרסה אחרת מהשמות, רבי ישבב הוא זה שרצה לבזבז ולא הניחו לו חבריו, ומנו מי זה החבריו? רבי עקיבא. המשנה, כעת אנחנו נראה מחלוקת תנאים עם לוויים מחרימים. המחרים בנו וביתו ועבדו ושפחתו העברים ושדה מקנתו אין מוחמים, שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו. גם שדה מקנה, נכון, קנית אותו, אבל קנית מה שהוא בעצם שדה אחוזה של מישהו אחר, וביובל זה יחזור אל אותו אחד. לכן השדה מקנה מוגדר כדבר שאינו שלו. שוב פעם, זה שלו זמני, אבל עצם זה שהוא מפסיד אותו ביובל, דהיינו זה חוזר לבעלים המקויים ביובל, זה מגדיר אותו כדבר שאינו, אותו שדה מקנה אינו שלו. הכהנים והלוויים אין מחרימים, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר הכהנים אין מחרימים, אין מחלוקת בעניין הכהנים. למה? שהחרמים שלהם. הזכרנו הדעה הזאת בהקדמה ש מי שמחרים, המטרה או היעד של אותו דבר שמוחרם זה הכהן. אז מאחר שזה מגיע לכהן, אין לו לכהן כוח או אפשרות להחרים. והלווים מחרימים, וכאן נקודת המחלוקת. לפי הדעה הקודמת רבי יהודה, לווים אין מחרימים, פה רבי שמעון והלווים כן מחרימים, שאין החרמים שלהם, חרם לא מגיע ללוי. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמה שגם לווים אינם מחרימים בקרקעות, שנאמר בערי הלווים כתוב כי אחוזת עולם היא להם, ודברי רבי שמעון שלוויים מחרימים במטלטלין, שאין החעמים שלהם. אנחנו נסתכל ברש"י על המשנה שהחעמים שלהם, זה היה ההסבר של רבי שמעון, כהנים אין מחרימים שהחעמים שלהם. רש"י כותב, תכתיב כל חרם בישראל וכו', וכיוון דדידי הוא, אם ממשיכים בפסוק רואים שזה של הכהנים, מה הנאה בכך יהווה מחרים, איהו גופי זכי בי, הוא עצמו זוכה בו ולא יעיב לכהן אחר. אנחנו נתקדם בגמרא. אז אמרנו רבי ש נראים דברי רבי יהודה שגם לוויים אינם אחרים שמדובר בקרקעות, ודברי רבי שמעון שלוויים כן אחרים שזה מדובר במטלטלים. הגמרא, ורבי יהודה שגם הלוויים אינם אחרים עם כלל, בשלמה לגבי שיטת רבי יהודה, בשלמה כהנים אין מחרימים שחרימים שלהם, הלוויים בשלמה מקרקעי לא מחרימי, תכתיב ראינו פסוק כי אחוזת עולם היא להם, אלא מטלטלי לכרמי. למה לפי רבי יהודה לוויים אינם מחרים מטלטלים? תשובה, אמר קרא, מכל אשר לא ומסתי אחוזתו. בפסוק הזה אנחנו רואים הקש, מקיש מטלטלים וקרקעות, או כמו שבקרקעות לוויים אינם מחרימים, גם כן במטלטלים. ורבי שמעון שאומר שלוויים כן מחרימים, בשלמה כהנים כדאמרן, לגבי שיטה רבי שמעון וכהנים אין מחלוקת, כהנים אינם מחרימים, כמו שאמרנו מקודם שהחרים שלהם, אלא לוויים, לפי רבי שמעון לוויים מחרימים, בשלמה מטלטלים לחרים, זה לא מקיש. לרבי שמעון אין הקש, הוא לא רואה בפסוק הקש בין קרקעות מטלטלים. אז מטלטלים אני מבין למה הם מחרימים, אלא מקרקעי עמי, למה לוויים מחרימים מקרקעי? הכתיב אחוזת עולם היא להם, וזה אומר לנו שקרקעות שייך מראש ללווים, לכן הם אינם מחרימים אותם. הגמרא עונה, מהי מחרימים נמי דקמר? רבי שמעון שמר מחרימים מטלטלים, זה שייך רק למטלטלים. שאלה, והמי דקטני סיפה, אמר רבי נראים דברי רבי דה במקרקעי ודברי רבי שמעון במטלטלים. רבי אומר, אני מקבל את דברי רבי שמעון במטלטלים. מכלל, אפשר לדייק מזה, דרבי שמעון מקרקעי נמי כמר, ששיטה רבי שמעון עצמו, שגם מקרקעי הלוויים יכולים להחרים. ואיך זה שאמרת מקודם כתשובה, שלפי רבי שמעון, מה שובר הלוויים אחרים זה רק על מטלטלים. הגמור עונה, הכי כמה, באמת נשמור על התשובה שאמרנו מקודם, שלפי רבי שמעון זה שלווים מחמים זה רק על מטלטלים. אז מה עם משמעות דבריו של רבי? אז הנה, אמר רבי נראים דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות. מה שיטת רבי יהודה? שלווים אינם מחרימים בכלל. אז השיטה הזאת שלווים אינם מחרימים, שרבי יהודה נראה לרבי שמעון אבל במוגבל, בקרקעות, שאף רבי שמעון לא נחלק עליו אלא במטלטלים, שלפי רבי שמעון לווים כן מחרימים מטלטלים אבל בקרקעות מודלי. כעת אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה, ושם אנחנו רואים מאוינים מספר אומי 1-2 דינים של רבי חייא בר אבין. אז אחד מופיע פה, איפה 2? אז אנחנו נמצא אותו בעמוד הבא, בערך 9-10 שורות מראש העמוד, באמצע השורה כתוב שדה היוצא לכהנים, ושם אתם רואים מספר רומי 2. ורשי עצמו מאיר על כך בדיבור מתחיל שדה היוצא קצת למעלה משם, רב חייא בר אבין כאמר לה. אז לכן אנחנו ראינו לנכון לסמן את זה כמספר 2, שתי הלכות, שני דינים שבאים בעקבות דבריו של רבי חייא בר אבין. הגמרא, או סליחה, לפני כן כתבנו כאן בחפחת עמוד א' בשוליים גם נושא, וכתבנו דינו של רבי חייא בר אבין, למי נותנים החרמים? היכים א' מטלטלין, נותנן לכל כהן שירצה. ב' קרקעות, נותנן לכהן שבאותו משמר. הגמרא, אמר רבי חייא בר אבין, היכים מטלטלין, נותנן לכל כהן שירצה, שנאמר, פסוק שנאמר לאהרון וכל זרעו בכלל, כתוב כל חרם בישראל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לך יהיה. רש"י כותב למעלה כאן בעמוד ב', לך יהיה, לאהרון כמר לי רחמנה, וכל זרעו בכלל. ממשיך רבי חייא, החרים, אנחנו בגמרא, החרים שדותיו, נותנן לכהן שבאותו משמר. העבודה בבית המקדש נחלק בין 24 משמרות, אז בזמן שאדם החרים שדותיו צריך לתת אותם לאותו לכהן שבאותו משמר, לא לכל כהן שירצה, לאותו כהן שמשרת כעת בבית המקדש, שנאמר כשדה אחרים לכהן תהיה אחוזתו, וגמר יש גזרה שווה לכהן לכהן מגזר הגר. מילה על גזר הגר, אדם שגזל מגר, גר צדק, ונשבע אחרי שטבעו אותו, אותו גזלן, נשבע שהוא לא גזל, נשבע לשקר, ואחר כך הודה על כך. אז הוא אמור לשלם קרן וחומש, בעיקר יש להוסיף הוא נשבע לאותו גר שהוא לא גזר, הוא נשבע לשקר, אחר כך מת הגר לפני שהוא שילם את התשלום. אז התורה אומרת שהוא צריך לשלם לכהן, הוא גם מביא קורבן. אנחנו נחזור על זה דרך רש"י עוד מעט. אז הגזירה שווה בעניין שדותיו נלמד מגזר הגר, ואתם מנהלן, בגזר הגר מנהלן שניתן התשלום דווקא לכהן באותו משמר, תשובה דתניא להשם לכהן, זה פסוק בעניין גזר הגר. לפני שנתקדם נציין, מדובר פה בפסוק במדבר פרק אי פסוק ח', ובשוליים הוספנו בגמרות שלנו השס עוזר שהוספנו, ונקרא את הפסוק ביחד. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. מה זה ואם אין לאיש גואל? אם אין לאיש קרובי משפחה. ואנחנו מדברים שוב פעם על גר שנפטר. ונחזור לגמרא, מה שכתוב בפסוף לשם לכהן, קנו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר. אתה אומר לכהן שבאותו משמר הוא אינו אלא לכל כהן שירצה, כשהוא אומר מלבד אל הכיפורים מה שיחפר בו עליו, מה שראינו בפסוק שזה עניין קורבן שגם צריך אותו גזלן להביא, הרי בכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר. רש"י, הרי בכהן שבאותו משמר, דאחי כאמר קרא, שלכהן המחפר בו באל הכיפורים, וזה כמובן הכהן שמשרת כעת בבית המקדש, יהיה קרן וחומש. ברצוני ללמוד יחד איתכם רשי שהיה גם מקודם למעלה, דיבור מתחיל לשם לכהן, הוספנו אותו על פי הגרסה, השם המושב לשם לכהן בגזל הגר הכתוב מדבר. שרי בישראל אין לך אדם ישראל שאין לו גואלים, כלומר אין לו, אין מצב שיש יהודי, יהודי שורשי שאין לו קרובי משפחה, אלא אז מה זה בפסוק לאיש, ואם אין לאיש גואל, אדם שאין לו קרובים, אלא הגוזל את הגר. והגר שהתגייר, ואנחנו בוא נצא מהנחה שמדובר בגר שאין לו ילדים, לא הוליד ילדים, אז הוא אדם בודד, גר, אנחנו יודעים גר שנגר כקטן שנולד דמי, הוא מתנתק הלכתי כל מה שקשור לקשרי משפחה וכל המשתמע מעניינים הלכתיים, אין לו קשר לעבר שלו. אז מי שגזל אדם כזה ונשבע, אותו גזלה נשבע ועודה שהוא שיקר, ואחר כך מת אותו נגזל הגיר, משלם קרן וחומש לכהן ואשם למזבח. ואמינם בפרק הגזל וכמה האשם, המילה הזאת שמופיע בפסוק שקראנו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם, מה זה האשם? זה הקרן. אולי זה מבלבל, אבל המילה האשם הוא לא מתייחס לבהמה שהוא מביא כקורבן אשם, אלא זה התשלום של הקרן שהוא גזל. המושב, זה גם בפסוק, זה החומש. מלבד אל הכיפורים, זה אל האשם שמביא על שבועת שקר שנשבע. אז אנחנו נחזור לדין השני של רבי חייא. רק נחזור על הדין הראשון, שמי שהחרים מטלטלין יש לו רשות לתת לכל כהן שירצה. מי שהחרים שדותיו, אז הוא נותן דווקא לכהן שבאותו משמר, וזה נלמד מגזירה שווה. דין שני של רבי חייא בר אבין, שדה היוצא לכהנים ביובל, נותנה למשמר שפגע בו ביובל. למדנו על זה באריכות בדפים הקודמים. מדובר פה באדם שהקדיש שדה אחוזה שלו, ולפי הטעם של רבי שמעון ורבי יהודה, בבוא יובל השדה מתחלק לכהנים. גם לפי רבי אלעזר שלמדנו בעבר, אם מישהו פדע את השדה בינתיים בבוא יובל, השדה יוצא לכהנים. אז שדה היוצא לכהנים ביובל נותנה למשמר שפגע בו יובל. זה שנת ה-50 נכנס בתחילת השנה, המשמר שמשרת באותה פרק זמן זה המשמר שמרוויח, הם מרוויחים את השדות האלו שהוקדשו ולא נפדו על ידי בעליהם, אז הם מתחלקים לכהנים. איבאי להו, פגע בו בשבת מאי, כפי שמופיע במסכת סוכה, ביום השבת מתחלפים המשמרות. אמרנו שיש 24 משמרות כהונה, שכל משמר משמש בבית המקדש למשך שבוע. ביום השבת המשמר שהיה שם עד שבת יוצאת, ומשמר חדש נכנס. אז מה הדין אם היוביל נכנס ביום השבת? איזו משמר מקבל אותם שדות? אמר בחיר בר עמי, משמי דחופנה, זה שם אדם, נותנה למשמר היוצא, כי המשמרות מתחלפות בעיצומו של יום, בשעות היום של יום השבת. היובל נכנס בלילה הקודם, בלילה הקודמת, אז באותו לילה המשמר הישן ששרתו עד אז, הם היו עדיין המשמר הבלעדי, חלופה מתרחש בעיצומו של שעות היום. אז לכן זה, השדות אלו מתחלקות למשמר היוצא, כי הם היו בשירות בכניסת היובים. אמר רב נחמן בר יצחק, תניא נמי אחי, שאנחנו פוסקים לפי ההתחלה. נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית. ביובל יש נקרא לזה שמיטת קרקעות, שהקרקעות שנמכרו חוזרים לבעליהם, אז זה לגבי קרקעות. ואחד שביעית, מה שמאפיין שנת השמיטה זה חובות שהיו לבן אדם, נשמטות. אותו לווה שלא שילם עד אז למלווה, הוא לא חייב להחזיר את החוב שלו כשמדובר בשנת, כעבור שנת השמיטה. אז החזרת הקרקעות של ששייכים ליובל והשמטת כספים, השמטת החובות ששייך לעניין לשנת השמיטה, הגמרא אומרת, נקרא עוד פעם, אחד יובל ואחד שביעית משמטים כאחד ביום אחד, אלא שיובל בתחילתו והשמטה בסופה. זה שחוב הוא שמט בשביעית, מתי? בסוף שמיטה. זה שקרקעות חוזרות לבעליהם, מתי? בתחילת היובל. אז שנת השמיטה, אנחנו מדברים על השמיטה השביעית במחסור יובל, זה שנת 49, זה שנת שמיטה, ושנת ה-50 זה שנת היובל. הפעולות האלו של החזרת קרקעות ושמת כספים הם ביום אחד, נגיד באותו שנייה. ומה שכתוב פה אבל לא 100% מדויק, והגמרא תעיר על כך, כי כתוב פה אלא שיובל בתחילתו, בתחילת השנה 50, והשמטה בסופה. אדרבה, משום אחי הוא, בגלל זה, לא אלא, אלא משום אחי, בגלל שהשמטת כספים זה בסוף שנת, ה-49, והשמטת קרקעות, החזרת קרקעות זה בתחילת היובל, זה הסיבה שהם כאחד. הגמרא עונה, אימה, מפני שהיובל בתחילתו והשמטה בסוף הזה, מה שמאפשר לנו לומר כאחד. בשלמה שביעית בסופה, תכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. זה מובן מקץ בסוף שבע שנים. אלא יובל בתחילתו, מה יובל משמט קרקעות בראש השנה, בתחילת השנה? זה לא ככה. ביום הכיפורים הוא, תכתיב ביום הכיפורים תביאו שופר בכל ארצכם. שנת היובל מתחילה מעשירי לתשרי, מה שאמרנו מקודם בעניין השמטת כספים בסוף שנת ה-49, דהיינו בכניסת א' תשרי, בסוף אלו תחילת תשרי א' תשרי. יובל הוא נכנס ביום הכיפורים בעשירי לתשרי, אז איפה הכאחד שאמרנו מקודם? הגמעונה, המני, מה שאמרנו שהם השמיטה ויובל הם פועלים בכל אחד בכוחו במטרתו כאחד, זה נכון לפי רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן בוקה. אי תאמר, מה אומר רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן בוקה? מראש השנה הוא דחיל יובל. יובל כן מתחיל מראש השנה, מאלף תשרי. שמעה חזקיה בר בילוטו, שם הוא שמע מה שרב חיר בר אבן אמר בסוף עמוד א', שמטלטלים של חירם נותנם לכל כהן שיוצא. אז חזקיה בר בילוטו שמע את זה ועזל, אמר כמד רבי אבו, והשאלה הבאה הלתה, ולקיש מטטלי לקלקאות, מטטלים של חרם לקלקאות של חרם. ומה יהיה התוצאה אם אנחנו נקיש אותם זה לזה? התוצאה יהיה שגם המטטלים של חרם יינתנו לכהן שבאותו משמר. שוב פעם, מכוח העקש שהוצע כעת, זה יהיה התוצאה שהמטטלים של חרם יוגבלו לכהנים שבאותו משמר שמשרתים במקדש בזמן החרם. הגמרא עונה, לאו תנאי היא, לא אמרנו מקודם שהאם יש להקיש בין מטטלים לקלקאות, לא אמרנו מקודם שזה בעצם מחלוקת תנאים, דאיקא דמקיש ואיקא דלא מקיש. לכן וכל זה ראינו בעמוד א', יש לנו חיצים פה ומכוונים את הלומד חזרה לעמוד א', לקראת הקטע האחרון של העמוד, שם אתם רואים את החיצים. ראינו שלמשל רבי יהודה שמר לוויים לא מחרימים כלל, זה תוצאה מכך שלשיטתו יש להקיש מטלטלין לקלקאות. אבל היה גם רבי שמעון שהוא אומר לוויים שמה, הוא אמר שלוויים מחרימים מטלטלין ולא קלקאות, הוא לא מקיש ביניהם. אז רבי חייא בר אבין שמחלק שמטלטלין לכל כהן שירצה, קלקאות רק לכהן שבאותו משמר, הוא בעקבות רבי שמעון שלא מקיש. אז כמאן דאמר לא מקשינן, רבי חייא בר אבין הוא לפי רבי שמעון שלא מקיש בין קלקאות למטלטלין. המשנה, חרמי כהנים, מי שהחרים כדי לתת לכהן אין להם פדיון, כל זמן שנשאר אצל המחרים, אצל בעל הבית, אין פדיון, אי אפשר לבדות את הפריט להוציא אותו לחולין, אלא נותנים לכהנים כתרומה, כמו שנותנים תרומה לכהן, אז נותנים את החרם שהוא ניסח שיהיה חרם כדי לתת לכהן. רש"י כאן, חרמי כהנים, חרמים שחרמים כדי לתיתן לכהן, אין להם פדיון, דכתיב לא ימחר ולא יגאה. אבל חרמי בדק הבית, מי שהחרים את הפריטים כדי לתת אותם לבדק הבית, לבית המקדש, יש להם פדיון. דדיית דהכי אחמינו, זה היה כבר כלול באחמה במקור, אתה אין ראוי לבדק הבית, זה למעות. מה בדק הבית יעשה עם אקווריום מלא דגי נוי? כלום. זה עומד לפדיון, והשווי יועבר לבית המקדש. אז אבל כשמדבר בחרמי כהנים, על זה נאמר אין להם פדיון. נתקדם במשנה. רבי יהודה בן בתירה אומר, סתם חרמים אם אדם לא פירט לבדק הבית, שנאמר כל חרם קודש קודשים הוא לשם. וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים, שנאמר כשדי אחרים לכהן תהיה אחוזתו. אם כן, למה נאמר כל חרם קודש קודשים הוא לשם? אני רק רוצה להדגיש פה, הגמרא פונה לחכמים, מה אתם עושים עם הפסוק של רבי יהודה בן בתירה? תשובה, החכמים מסבירים שחל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים. כלומר, יש מצב שאדם אומר חרם על בהמה שהוקדשה כקורבן. רש"י כותב שחל החרם על קודשי קודשים כדי מפרש מחרים אדם את קודשיו, והך מוחרמים על אינו שלא, איך אתה יכול להחרים דבר שלא שלך? אלא אם נדר הן, תאמר, לגבי הקורבן, לגבי הבימה, הוא אמר, הרי עלי עולה, תפריש בימה לנדרו, ואחר כך הפרימה. הואיל והוא חייב באחריותה, אם מתה או נגנבה, בזה שהוא אמר עלי. המילה הזאת, מילת מפתח, זה אומר שבן אדם מקבל עליו אחריות. ומאחר שרובצת על, על הנודר אחריות, וקורא אם מתה או נגנבה נמצאת שלו, בגלל שהוא חייב באחריות, אם קורא לו, זה כאילו שלו. הוא לא התנתק מהקורבן, והוא נותן כל דמיה לכהן, ואת הבהמה יקריב לנדרו. זה הוודאי אית לפדיון, זה לא גופה. האפשרות שלו לתת את השווי שלו לכהן, זה דומה לפדיון, שהוא נותן את השווי לכהן, והנדר, הקורבן, הבהמה עצמה תקרב כקורבן. בגלל שכשהוא אמר שהחרם זו עליי, הבהמה שהוא כבר קורבן, הוא אמר חרם עליו, הוא לא התכוון שהגוף הבהמה תהיה החרם, דלאב דידהו, זה אינו שלו. אנחנו נחזור למשנה. כבר למדנו שיטת החכמים שסתם חרמים לכהנים, וגם למדנו מה החכמים לומדים מהפסוק שהביא רב יהודה בן בתרה. נתקדם במשנה. מחרים אדם את קודשיו, מה שלמדנו עכשיו משיטת החכמים, שזה באמת אפשרות, והם למדו את זה ממה שכתוב כל חרם קודש קודשים מול השם, שאדם יכול להחרים את קודשיו, בין קודשי קודשים בין קודשים קדים. אם נדר, נותן דמיהם, כל השווי הוא ייתן לכהן, כפי שיטת חכמים למשל, שאמרו סתם חרמים לכהנים, אז הוא ייתן את החרם, את השווי של הבהמה על הכהן. אנחנו משתמשים בדוגמה הזאת לעניין הכהן. ואם נדבה, אם מדובר על בהמה שהופרש מראש בלשון הרי זו לעולה, אם הוא אמר בניסוח כזה הרי זה לעולה, הוא לא קיבל, אותו בעל הבהמה לא קיבל עליו אחריות, אז אי אפשר לומר שאם הוא מחרים נדבה שהוא ייתן את כל שוויו, אלא מה? נותן את טובתן. יש ביטוי טובת הנאה. אז איך עומדים עם א', איך משערים את את הסכום הזה, כמה הוא צריך לשלם? שור זה עולה. למשל, אדם אמר כזה דבר, שור זה עולה, והוא אחר כך אמר חרם שור זה, עומדים, עושים עומד, כמה אדם רוצה ניתן בשור זה להעלותו עולה, אף על פי שאינו חייב. זה גרסה חלופי שאפשר לראות במפורשים. אנחנו עוד מעט נקרא, נלמד ביחד את הרשי שהוא מרחיב דיבור על זה. אז יש סכום שאדם, נכון, אני לא חייב להביא קורבן עולה, אם אני מוצא הזדמנות להקריב קורבן עולה, כפי שנראה ברשי שזה דורון לקדוש ברוך הוא, גם זה דבר נעלה, לתת במתנה לשמיים, דורון לקדוש ברוך הוא, כמה אדם מוכן לשלם עבור הזדמנות כזאת. אז זה יהיה פחות מתשלום על בהמה שלמה שאדם חייב להביא כקורבן, שם הוא צריך לשלם את כל העלות שלו. כאן כמה אדם מוכן לשלם לקוש בהמה כדי להעלות אותו כקורבן, למרות שלא חייב. הסכום הזה יינתן לכהן אם אדם החרים בהמה שהופרשה כקורבן בתורת נדבה. הבכור בין תם בין בעל מום, מחרימים אותו. וכיצד פודין אותו? איך הרי בכל זה בהמה שנולד כבר קדוש, זה לא דבר שאדם מקדיש מרצונו, הוא לא קורבן שבא בנדבה. אז ביחס לבכור שאתה אומר שניתן להחרים, להטיל עליו חרם, ומה יינתן לכהן, איזה סכום, איך משערים את הסכום הזה? זו השאלה פה, כיצד פודין אותו, כיצד עומדים עם א' את הטובת הנאה שיש לבעל הבכור בבהמה הזה. הגמרא עונה, המשנה אומרת, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה, ליתנו לבן ביתו או לבן אחותו שהם כהנים. בכור, מה קורה עם בהמת בכור? בהמת בכור ניתן לכהן בלי קשר לחרם. למדנו את זה כבר בעבר הרבה. אחד ממתנות הכהונה, בכור. אם זה בכור תם, אז הכהן יקריב אותו כקורבן על המזבח. אם זה בכור בעמום, הכהן ישחוט אותו ויאכל אותו. בסופו של דבר זה מגיע לכהן. נולד אצל בן אדם בכור בעדרו. בא אדם, חבר, שכן, והוא מעוניין שהבכור שנולד אצל הראשון יגיע לנכדו. הבן אדם הזה הוא ישראל, הוא לא כהן, זה לא מגיע אליו, אבל הוא רוצה שנכדו שהוא כן כהן יקבל אותו. איך לבן אדם שהוא עושה, יש לו נכד שהוא כהן? פשוט מאוד, לבן אדם נולד בת והבת התחתנה עם כהן, או יכול להיות אחותו שהתחתנה עם כהן ואז בנה כהן. אז כמה אדם כזה שהוא ישראל מוכן לשלם כדי שבעל הבכור ייתן את הבכור הזה דווקא לנכד של אותו חבר ולא לכהן שהוא עצמו היה רוצה לתת אותו? אז הסכום הזה שאדם מוכן לשלם כדי שהבכור יגיע לנכדו או לאחיינו כהן, זה הסכום שאותו מחרים בכור ישלם לכהן. עד כאן שיעורנו להיום.